אנחנו בפסוק ג' פרשת ויקהל. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. רש"י אומר, יש מרבותינו אומרים, מה זה הברה, מה המיוחד? הרי צריך הכל אסור לעשות מלאכה בשבת, והברת איזה אחת מהמלאכות. אז מה הכוונה? אומר רש"י במקום, יש מרבותינו אומרים, הברה ללאו יצא. זאת אומרת, כל הדברים אחרים בעונש של חמור, אם זה בזדון ובהתראה ומוות, וככה זה בקרת וכו'. כאן הוא אומר, עברה לא, לא, רק עברת על מצוות לב. זה מצוות לב, זה לא כל כך חמור. זה הפשט כאן. יש מרבותינו אומרים, עברה ללב יצא. יש אומרים, לחלק יצא. מה זאת אומרת לחלק? שלחלק את למתת המלאכות, לפרט הזה לומדים על שער המצוות. זאת אומרת שאם אתה עושה את כל המלאכות, כל אחת זה בפני עצמה. זה נקרא לחלק את המלאכות. לכל אחת ואחת זה דבר שהוא ישראל. כן. אז יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. בכל זאת, מה שמקובל אצלנו שעברת אש זה לא עליו. זה באמת מצווה. כמו למתת מלאכות, כל אחד מהם זה נכון, אסור להדליק סיגרה בשבת. מישהו מדליק כאן סיגרה בשבת?
גם
באמצע
שבוע זה לא.
גם לא מדליקים יש בשבת. טוב, אנחנו בפסחים פרק ה. הפסח נשחט בשלוש כיתות, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. יש כאן שלוש ביטוי לאותו עניין, קהל, עדה וישראל. קהל ועדה וישראל. אז זה קודם כל בשלוש כיתות, זה הכוונה שלוש קבוצות. הפסח נשחט בשלוש כיתות. שנחלק הציבור לשלוש כיתות, ושחטו את פסחיהם בזו אחר זו, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל. מכאן שמצווה היא לשחוט את הפסח בשלוש כיתות. הגמרא שדנה איזה גודל קבוצות מינימלי, מה זה קבוצה? שלושה אנשים, כמה זה קבוצה? הגמרא אמרו לגבי מה זה הקבוצות האלה, שאין קט פחותה מ-30 בני אדם, מינימום. בקבוצה כזאת צריך 30. כמובן שהיו הרבה יותר מ-30, אבל 30 זה המינימום. ואם היו הכל 50, שלושת הקבוצות היו 50, מה עושים? צריך שלוש קבוצות, וכל קבוצה תהיה 30, איך עושים את הדבר? אז אומרת הגמרא, נכנסים בתחילה 30, קבוצה אחת, יוצאים 10, ונכנסים 10. אז יש לנו עוד פעם 30. וחוזרים ויוצאים 10, ונכנסים 10. אז בכל פעם יש 30. נכנסה הקת הראשונה, נתמלה העזרה. כשנכנסה הקת הראשונה, נתמלו העזרה. היום כמה אנשים נכנסים לרחבת הכותל? מאות אלפים. לא, בפעם אחת.
ברכת כהנים
שמסורת
לך. 4,000-5,000 שכונות. הרבה יותר.
עד
הרחבה
העליונה? ברכת
כהנים יש
עשרה. זה אני כבר לא יודע. בכל זאת, צריך להבין. המקום הזה של ירושלים, זה היו כל המסיעה להמתאסף. כולם מביאים קורבנות פסח. אז היה שם באמת צריך מקום גדול בשביל כל הדבר הזה.
מעולם לא אדם אמר צר לי המקום.
כן, בכל זאת מה שהרב הגמרא אומר. באו, נעלו את השערים, דחסו, דחסו, דחסו פנימה. זה מה שהוא אומר. קט הראשונה, נכנסה קט הראשונה, נתמלאת העזרה עד הסוף. כשנכנסה הכת הראשונה, נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה, כדי שלא ידחקו להיכנס עוד. מילאו את זה, נעלו שלא ייכנסו יותר. עכשיו, איך היה הפרוצדורה? תקו, יריעו ותקו. הלווים היו תוקים בשופרות, הכהנים התחילו לשחוט את פסחיהם, תקו ויריעו ותקו, הכהנים תקו ויריעו ותקו, לא הלווים, כן? והתחילו לשחוט את פסחיהם. הכהנים מה הם היו עושים? עומדים שורות שורות ובידיהם בזיחי כסף. בזיחי זה הבזיחים, זה כמו מצקת של מרק, משהו כזה. אין לה תחתית שיכולה לעמוד, אלא הם חושבים להחזיק את זה ביד. כן, אז הוא אומר, תקו ויריעו ותקו, והכהנים עומדים שורות שורות בידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב, שורה שכולה כסף כסף, שורה שכולה זהב זהב, ולא היו מערבין את הזהב והכסף, ולא היו לבזיחין שוליים, זאת אומרת, הבסיס, שמה יניחום ויקרא שדם. אז ככה זה היה, היו מעבירים את הזר, היה שוחט הבמה, היו משורות עד מקום המזבח, שורה של כהנים, זה היה לוקח את הדם שיצא מהבמה, והיו מעבירים אחד לשני, אחד לשני, אחד לשני, ואחרון היה זורק את זה על יסוד המזבח. אז זה כמה צעדים. יש לנו כמה דברים, יש לנו שחיטה, יש עניין של קבלה, יש הלכה ויש זריקה. אז ככה, ככה היו נוהגים. אנחנו באורות. אוקיי. א', נכון? לא, פי ג' איך הכלל משפיע על הפרט? בוא נראה. הלאומיות כשהיא רעננה, זאת אומרת שעם ישראל חוזר לארצו וקם מתחייה, תוכל להסביע מטל החיים הרוחניים שבה גם את היחיד, ומשרישה בקרבו די מוסר ודעת. וכל אחד מבני העם, הדבקים בעמם בדבקות פנימית, מתמלא עוז חיים כאלה לפי תכונת הדבקות והתעוררות הרוח שלו בקרבה, לקרבת האומה. זאת אומרת, הכלל משפיע על הפרט. כשעם ישראל יקום לתחייה, אומר, זה ישפיע על המוסר או על ההתנהגות של הפרטים. תלוי כל אחד לפי החיבור שלו אל הכלל. כן, אז נקרא את זה עוד פעם. הלאומיות שהיא רעננה תוכל להשביע מטל החיים הרוחניים שבה גם את היחיד ומשישה בקרבו די מוסר ודעת. כל אחד מבני העם, הדבקים בעמם בדבקות פנימית, מתמלא עוז חיים כאלה לפי תכונת הדבקות והתעוררות הרוח שלו לקרבת האומה. כמה שאתה יותר אידיאליסט, כמה שאתה יותר כללי, אתה יותר קם לתחייה. כמה שאדם יותר אגואיסטי, פרטי, הוא שוקע. כן. אבל כשהאומה בכללה קודרת ונופלת, דיינו כמו בגלות, צריך כל יחיד להרטיב את רוחו מהמקור המוסרי והמדעי הכללי, הכלל האנושי, ולבוא ממולה טוב להידבק בעמו, לעורר רוחו לתחייתו, ואז יהיה בכלל בני האומה. זה אומר, קודם כל, אדם שהוא מחובר לעם ישראל, מתרומם. אבל אם המצב של עם ישראל ירוד, כמו בגלות, אז דווקא על ידי התחברות אל הכלל האנושות, בסופו של דבר יחזור אל אלה שבונים את עמה ויתרומם. אוצר התורה לישראל הוא בשעת הירידה המכוון לקחת ממנו חיים, ליתן לאומה בכללה מאת כל יחיד להחיותה ולעוררה, זה אוצר התורה בכלל. ובעת חייתה הוא נמזג בכללות האומה, ומשפיע ממנה אור החיים על כל היחידים. שבאים להסתפק בדבקות הלאומיות בעת הירידה ושוכחים את אוצר החיים, דיינו את התורה, לא תוכל אז האומה להפרנס מרוחה את החיים הרוחניים. ומהדבקים רק ברעיונה הכללי ולא חדירה לא החיים של הקודש שבה, תישאר רק רשימת חיים עד שיתעלו למקור החיים ומשם ישובו לאחיותו. אומר כאן דבר מאוד יסודי, כמו היום הוויכוח, האם אפשר לנהל את המדינה הזאת בלי עולם התורה? מה אתם אומרים? אי אפשר. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, לא יכול להיות לאומיות מבלי שאנחנו נשים את עצמנו מהתורה שלנו. אם לאומיות כזאת תתייבש בסוף, תהיה. אלא אנחנו צריכים גם את הלאומיות לנות מהתורה, מהמסורת, מלימוד תורה, קיום התורה, כל הדברים. היום הזה, היום יש ויכוח כמה תלמידים יהיו בישיבות, הויכוח הזה הוא חסר משמעות בכלל. ודאי שכולם צריכים להיות ללמוד תורה, כולם צריכים לדעת את הקדוש ברוך הוא, בלי יוצא מן הכלל. זה לא נחלה של מפלגות, זה לא של זרם כזה או זרם אחר. אלא אם יהיה שר חינוך או ממשלה, אני לא יודע מה יהיה, אני מקווה שיהיה כדבר כזה. אז הם צריכים להגיד, חבר'ה, בוא נעשה את התורה רוחבי, כמו חזקיהו המלך, שהוא אמר, כל עם ישראל לומד תורה בלי יוצא מן הכלל. ואז לא כל הוויכוחים האלה, נכון? יהיו ויכוחים. כולם יהיו יודעי השם.
ויכוחים יהיו בתוך התורה.
כן, אבל תוספות. בעזרת השם.